טוב, זו לא הפיכה, זה תהליך שקורה במדינה דמוקרטית, עם כל החוק הזה של החילופין, שהמציאו אותו כדי שביבי לא ירמה את גנץ, אז ביבי רימה את גנץ, אבל עכשיו הייתה ממש רוטציה, ובנט עכשיו סיים סופית, וראש הממשלה, תתחילו להתרגל, כולנו צריכים להתרגל, אנחנו לא יודעים לכמה חודשים, כי בישראל הכל זמני וזה קבוע, ולא יודעים עוד אם תהיה בכלל אחרה בבחירות האלה, והבאות אחריהן, ראש הממשלה לכל דבר ועניין הוא יאיר לפיד. אז בוא נדבר על זה קצת. יאללה, מתחילים, מה המצב? מה מצב? טוב, אז אמרנו, חייבים לעשות, למרות שיש לנו פרק השבוע, מדהים, שמעתם אותו, אני מקווה, ואם לא, תשמעו אותו, עם שירלי גל המהממת, היא כתבת את הסקס של הארץ, היא באה לדבר על שבוע הספר, תקשיבו למה ש דיברנו איתה, יצא משהו אחר, וזו תערוכה מדהימה של NFT שהולך להיות במוזיאון תל אביב, ואולי דנון, אבל אמרנו, יאיר לפיד הוא ראש הממשלה, ראש הממשלה יאיר לפיד. אז תכף נדבר עם, אתם תשמעו מלא מלא אולפנים השבוע, ולא תבינו מהם שום דבר. אז אמרתי שהבן אדם היחיד בארץ שאפשר לדבר איתו באמת, שבעיניי הוא הכי חכם והכי מבין בתהליכים והכי מבין במדינה, חבל שלא מספיק שומעים לו, כי אם היו שומעים לו מספיק, אז הכל היה נראה אחרת, תראה ניציון, והוא לא רק מבין, הוא גם היה שם, הוא היה סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, שזה המקום כמעט הכי הכי חשוב במדינת ישראל, ממש יושב על האוזן של ראש הממשלה, מנהל את כל תהליכי החוץ והביטחון של מדינת ישראל, גם התהליכים הכלכליים שנוגעים בחוץ וביטחון, וגם דברים שעליהם אנחנו לא מדברים, אז אנחנו נדבר עם ערן ניציון, ואחר כך אתם יודעים, אנחנו תמיד מסיימים במוזיקה, גם בפרק ספיישל, אז יהיה יובל גורביץ' והלהקה שלו, אבל הקלידן שלו זה דרור גלוברמן, שהיה בפרק הקודם, אז אנחנו נשאל את גלוברמן גם כמה שאלות על יאיר לפיד ראש הממשלה, אבל בוא נתחיל עם רן עציון. אלן, רן עציון.
אלן. את הפתיחה שלך אני רוצה ב-NFT לאמא שלי.
וואלה, קדימה, יאללה, קיבלת. אז רגע, תגיד, יאיר לפיד הוא ראש הממשלה, אבל זה לא נכון מה שאמרתי, שהוא ראש ממשלה מלא מלא. הוא ראש ממשלה מלא מלא בענייני ביטחון, נגיד אם חס וחלילה תהיה מלחמה, או יש פעולה, או יש מבצע, או יש משהו באיראן, או כל הדברים האלה שלא מדברים, אבל אני רק אסביר לאנשים, אין לו באמת כנסת, כי למרות שהכנסת היא עוד יכולה לחוקק כל מיני דברים בפגרה, כל אחד עסוק בבחירות, ובממשלה זה הכי גרוע, כי כל המחנה שלו שיושב איתו, לא ייתן לו לקבל שום החלטה, כי כאילו הם רבים איתו על הקולות. אז אם אתה היית עכשיו בתפקיד של יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, ראש הסגל, אם היית הבן אדם שהוא מקשיב לו, מה היית מייעץ לו בחודשים הקרובים לעשות, כדי לא להיות, לא הערה בהיסטוריה, אלא פסיק בהיסטוריה?
כן, אז קודם כל, באמת, כמו שהרבה פעמים קורה בישראל, יש פער מאוד גדול בין הפורמלי ללא פורמלי. כי דווקא מבחינה פורמלית, כל הסיפור הזה של ממשלת מעבר וראש ממשלת מעבר, הוא לא מוסדר, מסתבר, לא מוסדר בשום מקום, יש רק נוהג, אין ממש חקיקה בעניין.
וואלה, אני לא ידעתי את זה.
כן,
הוא כאילו... אין חקיקה, זה לא מוסדר, לא בחוק יסוד, לא כלום.
שמעתי במקרה את פרופסור סוזי נבות, מסבירה את זה באיזשהו רעיון, וזה מה שהיא אמרה. כאילו, זה שכונה, כמו כל דבר פה.
וואלה.
אז כאילו, מבחינה פורמלית, הוא ראש ממשלה מלא, אבל באופן מעשי, כמו שכולנו מבינים, ובוודאי גם הוא מבין, והשתרש גם נוהג מסוים, הוא אכן קרטייקר כזה, כמו שנקרא בלעז. הוא ראש ממשלת מעבר, הוא לא באמת יש לו את כל הסמכויות. אנחנו רואים למשל מה קורה עכשיו עם מינוי רמטכ"ל, עם כל מיני מינויים אחרים, ובצדק. כלומר, לממשלה הזאת כבר אין את אמון הכנסת, ולכן אין את אמון הציבור, והוא לא יכול לנהוג כאילו הוא ראש ממשלה לכל דבר ועניין, מבחינה מהותית, גם אם החוק היה אומר כך או אחרת. אז זה דבר ראשון, וזה כמובן מאוד מסבך. אפשר גם לומר שבנסיבות אחרות זה היה יכול לשחרר אותו. נגיד, אם מישהו כמו בנט היה ראש ממשלת המעבר, ונגיד שהוא היה פורש בסוף הבחירות, אז היה יכול לשחרר אותו פחות או יותר לעשות מה שהוא רוצה. אבל מכיוון שלפיד רואה את עצמו גם כראש הממשלה הבאה, והוא באמת, שוב, שאלה מעניינת, האם באמת יהיה פה לפנינו מרוץ ראש בראש, כמו שחלק מכלי התקשורת חושבים, וכמו שאולי נתניהו רוצה, ובוודאי לפיד רוצה, או שיהיה פה איזשהו ניסיון של גנץ ואולי אחרים להגיד רגע רגע, זה לא, אנחנו לא בשיטה דו-מפלגתית או דו-גושית, אלא יש פה משהו אחר, ויש פה יותר מאשר מועמד אחד לרשות הממשלה, אז הוא יהיה מאותגר גם מבפנים, זה ברור.
אבל כשהוא בא בבוקר, השיירה, נניח עכשיו הוא רצה לעבור לגור בבלפור, אמרו לו, אי אפשר, הקירות מגורדים, התחיל השיפוץ המעולל הזה, אז הוא לא יכול לגור בבלפור, אני לא יודע אם יספיקו לבנות לו...
כנראה שלא.
מבצר ברמת אביב, לא משנה, הוא מגיע עם השיירה לירושלים. הוא נכנס לשכת ראש הממשלה, יש לו מזכיר צבאי, יש לו בטח עם מנהל ראש סגל וראש לשכה ודובר, והוא נכנס לתוך קודש הקודשים, האקווריום, יש לו סקירה מודיעינית, מקבל, מעודכן, מה הוא בעצם עושה? זה מה שאמרת קודם, בייביסיטר, זה מה שהוא עושה, הוא בא, קורא את החומר, ואז הוא נוסע לקמפיין בחירות, כי בעצם הוא לא יכול להחליט שום דבר, כי אין תקציב, אין כלום.
אז קודם כל זה נכון לכל ראש ממשלה, שגם אלה שהתיימרו לנסות ולייצר סדר יום, בדרך כלל מסו את עצמם מתמודדים עם הזרם של האירועים, הבלתי צפוי, שקפה עליהם סדר יום שהם לא תכננו. זה נכון באמריקה, זה נכון בישראל, זה נכון כמעט בכל מקום, בוודאי בהקשר הישראלי. אבל הוא כן, בוודאי ירצה לחשוב אסטרטגית, על איך הוא מנצל את התקופה הזאת, וממנף את הכלים שנותנת רשות הממשלה, לצרכים הפוליטיים שלו. יש לו בעיה של דימוי, אני חושב שיש לא מעט אנשים, גם מהצד שלו, של המפה הפוליטית, ששואלים את עצמם, האם באמת האיש הזה, מעבר ללמלא את החליפה עם השרירים של המתאגרף, האם הוא באמת יכול למלא את החליפה מבחינת מה שנדרש מראש ממשלה בישראל. במובן הזה כן חובת ההוכחה עליו, והוא יצטרך, שוב, אם אני הייתי מעץ לו, הייתי אומר לו שהוא צריך להבין שגם אם הוא עצמו, אני מניח, אין לו ספקות ואין לו סימני שאלה, הוא כן מתמודד מול ציבור שיש לו ספקות.
אז איך עושים את זה? נניח, חוץ מזה שהוא יקבל את הנשיא ביידן על השטיח האדום, ביידן מגיע עוד כמה שבועות לביקור, אז... מה הוא יכול לעשות? לנסוע לאליזה, למקרון?
אני אתן לך דוגמה אחת שאולי, לא יודע אם היא תפתיע אותך או לא. אני חושב שהוא צריך לשנות באופן דרמטי את מדיניות התקשורת של כל ראשי הממשלה בדורות האחרונים, מאז אריק שרון. אתה זוכר שאריק שרון היה זה שבעצת רובן אדלר הפסיק להתראיין?
כן, לרובן היה משפט כזה...
אף אחד לא הצטער על רעיון שהוא לא נתן.
נכון.
כן. אז מאז ראש הממשלה, מאז שרון, נוצר הנוהג שראש הממשלה לא מתראיינים.
נכון.
אני חושב שלפיד צריך להפוך את זה. והוא צריך לנצל את הנכס שיש לו, שזה יכולת ההתראיינות שלו, שהלכה והשתפרה עם הזמן. בכל הזדמנות, הוא צריך לצאת למצלמות, הוא צריך להצטלם עם הרקע המפורסם הזה של לשכת ראש הממשלה, הוא צריך לעשות את הסיורים האלה שנתניהו התמחה בהם, עם המעילי האוניקלו וכו', הוא צריך... למלא את תפקיד הפרזנטור ולמלא את החליפה.
אתה יודע, אתה עכשיו אמרת דווקא, הרעיון הזה הוא רעיון מבריק, כי אתה עכשיו הזכרת לי, תוך כדי שדיברת, שבאמת ברק, ראש הממשלה ברק, היה האחרון שהיה מתראיין, זאת אומרת, עולה לאריה גולן ברדיו בבוקר, בטלפון. היה את הרעיון המפורסם עם רזי ברקאי שברק טרק לו את הטלפון. היה את הרעיון עם אילן הדיין באולפן. ראש ממשלה היה גם לאולפנים. אני חושב שעד רבין, על הרחמו, פעם בשבוע, גם שמיר עשה את זה, גם בגין עשה את זה, גם פעם בשבוע הם היו מבקרים יום סיור באחד היישובים. רבין גם היה עושה את זה אצל חיילי צהל, אבל היה יום כזה שהוא היה מסתובב ביישוב, ילדים היו מקבלים אותו עם דגלים, זה רעיון מבריק.
זה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך את כל הכוח התקשורתי שלו לנצל, ולא לפחד מזה שאולי היו יועצים אחרים שיגידו לו שהוא שורף את עצמו, והוא ייקשל בלשונו, והצד השני יעשה מזה מתאמים וכו'. לדעתי, ממש בדיוק הפוך.
כי מה זה יחזיר? איזה תחושה זה יחזיר לדעתך שחסרה היום?
קודם כל, נגישות של ההנהגה לציבור. מה שקרה בשנים של נתניהו, ולמרבה הצער, חלק מהבייס שלו אוהב את זה. הריחוק הזה, הניכור הזה, ההתנסות הזאת, כאילו יש לנו פה איזה... מישהו מורה מעם, מלך.
שאתה לא יכול להתקל בראש ממשלה ברחוב.
כן, הוא משהו, הוא איזה כמעט אל. כן? זה מה שנתניהו הפך את עצמו בעיני שוב, בעיני הבייס שלו. ואני חושב שגם זה מה שמקובל היום בעולם, וגם זה מה שהישראלים ברובם היו רוצים לראות, ראש ממשלה שהוא נגיש, ראש ממשלה שנדבר אליהם בגובה העיניים, ראש ממשלה שהם יכולים להאמין לו. כי הם כבר לא זוכרים מתי היה פה ראש ממשלה שהם יכלו להאמין לו. עכשיו, זה לא פשוט, כן? זה גם לא יהיה פשוט ליער לפיד. כי דווקא האובר חשיפה שלו היא גם מקשה עליו, כאילו להמציא את עצמו מחדש ופתאום לשדר אמינות, אחרי שהיית פרזנטור של בנק הפועלים, והיית שחקן, והיית כל מיני דברים בעולמות
ה... אתה חושב שמישהו עוד זוכר את זה אחרי 10 שנות הפוליטיקה
שאלה
שלו?
שאלה מעניינת, אני חושב שעולם הדימויים פה, אנחנו בכלל, זה גם כן שיחה ארוכה ומעניינת, על בכלל מה זה עולם הדימויים היום של הדורות השונים, והדורות הרי התקצרו, בני 15, זה, בין 15 ל-17, או בין 17 ל-20, זה כבר ממש חילופי דורות, והעומס של הדימויים, והקונוטציות, וכל ה... עולם המנטלי שלהם, שמובנה על ידי רשתות החברתיות, הוא כזה שהם, כאילו, גם ביניהם כבר יש פערים עצומים. אז מי בכלל זוכר, אתה אומר, את הסדרה הראשונה של לפיד כתב לטלוויזיה, שנקרא נדמה לי חדר מצב, אם אתה זוכר, ודימתה
נכון,
את,
נכון,
דימתה
נכון,
את האקווריום.
נכון. אז,
כאילו, אנשים בגיל שלנו עוד זוכרים, אבל מתחת לזה כבר לא. ומי זוכר שהוא היה פרזנטור של בנק הפועלים? שאלה מעניינת, כאילו, אם היית עושה באיזה סקרי עומק, מי זה יאיר לפיד שלך, מה אתה זוכר ממנו? אבל יש לפחות שכבה מסוימת, נקרא לזה כך, של מצביעים, שמבחינתם, יש להם איזושהי היסטוריה עם יאיר לפיד, דרך המסך ודרך הרקורד שלו, והם יצטרכו להשתכנע שהוא באמת מסוגל למלט, כמו שאמרתי, למלט את החליפה. אז אני חושב שהוא צריך להביא את הנגישות, הוא צריך להביא את האמינות, הוא צריך להביא את התוכן. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים שקרו פה בשנים האלה של נתניהו, זה ההתרוקנות של התכנים ושל המדיניות ושל, נקרא לזה, העולמות היותר רציניים של להיות ראש ממשלה, לטובת הספין והגימיק.
שבעצם אין יותר שום שיחה על רעיונות, שום ויכוח על רעיונות.
כן, כן. הוא צריך, שוב, לדבר על ציבור בגובה העיניים, להגיד, תשמעו, אתם, אני כראש ממשלה, מאמין, למשל, בנושא הפלסטיני, ניקח דווקא את הדבר הכי קשה שהוא כנראה, ינסה להתחמק ממנו, אני חושב שזה תהיה טעות להתחמק ממנו. אני כראש ממשלה מאמין בנושא הפלסטיני, שצריך כך וכך וכך, זה מעניין מה, איזה נוסחה לפיד יכול לייצר, כן? כי יש לו דימוי של מי שתומך בשתי מדינות, הוא אמר פה ושם שתי מדינות, אני בספק אם הוא יגיד היום שהוא תומך בשתי מדינות, זו שאלה מעניינת. אבל אני בטוח שהוא יגיד שהוא מתנגד למדינה אחת, והוא מתנגד לסיפוח וכו'. ובוא נראה מה נתניהו יגיד למול זה.
אני ראיתי,
כדוגמה.
ראיתי עוד, בעצם אתה אומר, לגרור את נתניהו, לייצר סדר יום, ולגרור את נתניהו להגיב לסדר יום.
סדר יום של מהות.
מה שנתניהו אף פעם לא היה לו. ראיתי עוד ציוץ שלך בעניין הזה, נדמה לי היום או אתמול, שאמרת, למה בעצם לפיד צריך לחכות שנתניהו יכשיר לו את המשותפת. נכון. הוא כבר הלך את הצעד הזה בשבועות האחרונים, ואמר, אפשר להישען על המשותפת וכו'. אז בוא תסביר למה אתה מתכוון, ולמה לדעתך צריך לעשות את זה.
אז קודם כל...
במסגרת זה שאתה קובע את סדר היום, אתה זה לפיד, ושנתניהו בעצם צריך להגיב לך כל הזמן.
אז בוא נפריד לטובת המאזינים בין המהות לבין הטקטיקה והקמפיינריות והעצות הפוליטיות. אז ברמה המהותית, לך ולי, ואני מקווה שלמאזינים ברור, מאזינים מאזינות, שעצם העובדה שאנחנו מדברים בכלל בשיח על הצורך להכשיר אזרחים ערבים במדינה דמוקרטית כשותפים פוליטיים, זה זוועה. וזה אחד הדברים המרכזיים שנתניהו הוריש לנו, וצריך לטטא את זה מסדר היום. והוא עדיין, נתניהו עדיין מתכנן לבנות על זה את הקמפיין שלו. ראינו מה שקרה היום עם אמסלם, שזרק כמו שזרק, כן בתאום, לא בתאום, לא יודע. אבל העובדה היא, למרבה הצער, שהמחנה...
אמסלם כאילו אמר שנתניהו מסכים להישען על...
לא להישען, אבל אם יהיה לו
61. כן,
זה כאילו לא להישען.
כן, אבל זכרת, כי כאילו אם יש לך 61 ואתה מוסיף את רם, אז אתה מאפשר לכמה חברי כנסת לא להצביע בעד, ואז אתה כן נשען.
ברור, אבל כל השיח הגזעני והמופרע הזה, צריך לתפוס אותו ולעקור אותו מהשורש, על ידי זה ששוב, אני במקום לפיד, הייתי מתייצב מול המצלמה ואומר, חברים, יש פה אזרחים ערבים, יש להם מציגים בכנסת, אני לא חייב להסכים איתם על הכל, אני לא מסכים על הכל גם עם אף אחד כמעט מהמפלגות האחרות, אבל אין בכלל שאלה לגבי הלגיטימיות של ההצבעות שלהם בכנסת. אין ולא יכולה להיות, בטח לא משום שהם ערבים, וגם לא משום עמדותיהם, שהם עמדות שאולי אני שוב כראש ממשלה לא מסכים איתם, אבל אי אפשר לומר שהם לא לגיטימיות. והוא יכול גם להתחבר לשיח של בנט, שבעיוולתו אמר רק אתמול, שהוא לא פוסל אף אחד, כולל נתניהו.
כן, בנט אמר את זה ברנות סוף שבוע, אני מזכיר למי שלא שמע את זה, שאחרי השנה, אחרונה הוא אומר שאני לא פוסל אפשרות לשבת עם נתניהו.
כן, עצוב מאוד, אבל שוב, בהפוך אל הפוך, אם אני לפיד, אני מנף את זה, ואני אומר, אנחנו לא פוסלים אף אחד, למעט כמובן נתניהו, מהסיבות האלה והאלה, שהן בסיבות, כאילו, אפשר לפרט בעריכות, מדוע נתניהו אסור בשום אופן שיחזור ללשכת ראש הממשלה. ובן גביר אימו, בסדר? אז כל אחד אחר, המסר של לפיד צריך להיות, בלי קשר לצבע האור שלך, ובלי קשר לדת שלך, ובלי קשר לאמונות שלך ולמפלגה שאתה שייך אליה, אם אתה תקבל עליך את קווי היסוד של ממשלתי הבא, אז אהלן וסהלן.
אז בעצם...
הוא צריך לעשות זה מהר, ובזה הוא יחתוך את הרגליים, אני חושב, מתחת לקמפיין של נתניהו, שכל כולו מבוסס... על ערבים נגד יהודים.
אני מסכים איתך באופן, אני ראיתי שכולם מסבירים לך, בטוויטר, מסבירים לך איזה טעות חמורה זאת, כי זה יאפשר לנתניהו לנהל קמפיין נגד לפיד, נקודה פסיק, כאילו הוא לא עושה את זה, לא יעשה את זה. אבל מה שאתה אומר, אתה אומר משהו מאוד מהותי. אתה אומר, ראש הממשלה הוא לפיד, הוא יכול לקבל את כל ההחלטות בענייני ביטחון, זה ברור, אם חס וחלילה וחס יהיה מבצע, מלחמה, צריך להגיב על טילים, על ירי מצפון, מדרום, חדירה וכולי, חס וחלילה, יש לו את כל הסמכות ואף אחד לא יפקפק בה. החוק לא עוזק את ידיו לגבי מה אסור, אבל יש בגצים וחוות דעת של היועץ המשפטי, ועכשיו היועץ המשפטי בקשר רמטכ"ל לאורך השנים, וזה יצר איזשהו נוהג. אבל אתה אומר משהו מאוד עמוק, אתה אומר, תראה, הוא באקווריום, הוא צריך להראות שהחליפה שהוא ממלא אותה, הוא ממלא אותה באמת. ולא כמו שצ'רצ'יל אמר בזמנו, מול דאונינג טן עוצרת מכונית ועוצרת מכונית ריקה. דיבר על אטלי, על היורש שלו.
קלמונט אטלי, כן.
ובעצם אתה אומר, הוא צריך לשנות את כל השיחה, להוביל סדר יום, לייצר אמינות, לייצר נגישות, והדבר שעוד לא דיברת עליו, שזה זה אחד הדגלים שהכי הכי מזוהים איתך, זה שקיפות בפוליטיקה, שאני חושב שזה, לא רק שזה מזוהה איתך, אני חושב שמלא אנשים מזדהים עם מה שאתה אומר לגבי השקיפות. מה אפשר לשנות מן היסוד בתקופה של 3-4 חודשים לגבי השקיפות?
אז האמת היא שהוא יכול לדבר ולהבטיח, שאלה מעניינת מה הוא יכול להספיק לעשות בתחום הזה בתקופת ממשלת המעבר.
אתה למשל, אני, היית,
בחלום
היית,
שלי,
היית מנסה לפתוח עכשיו את כל דיוני הקורונה שהיו?
בוודאי.
כראש ממשלה, לנסות להעביר עוד פעם החלטה בממשלה?
בוודאי, למה לא? אם כי, אתה יודע, יש סיבה כנראה שזה לא קרה עד עכשיו. אבל לא, יש פה משהו יותר עמוק. אני חושב שאם לפיד ישכיל להבין את הרוח שמשבת בציבור, ופה באמת גם כן, זו שיחה ארוכה ונפרדת, אבל בכל העולם יש היום מצד אחד אכזבה מאוד גדולה וחוסר אמון מאוד עמוק וניכור מאוד משמעותי של הציבורים כולם למול ההנהגות שלהם. זה בולט מאוד בארצות הברית, זה בולט בהרבה מדינות אירופה, והיינו עכשיו מכר הבחירות בצרפת, זה כמעט בכל הדמוקרטיות. נוצר איזה פער שסע מאוד מאוד גדול בין הציבור לבין נבחריו.
בגלל חוסר אמון? חוסר נגישות?
חוסר אמון זה התוצאה. זה נוצר כתוצאה מהרבה מאוד שנים של פוליטיקה מעוותת ומושחתת, של הפרת הבטחות, של אנשים שהבינו שהם אמנם שמים את הפתק פעם בכמה שנים, אבל הפתק הזה לא שווה שום דבר, ואחר כך הפוליטיקאים מועלים בהבטחות שלהם. זה לא הומצא פה, זה נעשה בכל מקום בעולם. וזה הוביל למצב שבו ככל שאתה יותר צעיר, אתה יותר מנוכר מהפוליטיקה ויותר אדיש לפוליטיקאים, ויותר מאמין ששום דבר כבר לא הולך להשתנות וכולם אותו דבר וכו' וכו'. והתרופה לזה, וגם את זה כבר רואים בעולם, זה גם ברמת הסנטימנט שקיים בכל זאת בציבור המנוכר והאדיש הזה, וגם ברמת מוסדות מסוימים ומדינות מסוימות, זה הדבר הזה שנקרא שיתוף הציבור. ויותר ויותר גם מוסדות וגם פוליטיקאים מבינים, שהם צריכים לייצר קשר משמעותי עם הציבור, שהוא יהיה דו-כיווני, והוא בעצם יהווה סוג של השתתפות מסוימת של הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות של ממשלות, פרלמנטים, עיריות, ארגונים ציבוריים וכו'. אז אם לפיד למשל היה אומר, תראו, אני בממשלתי הבאה, אני מתחייב לכם, שאני סתם נותן לך דוגמה, כן? אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות. שבמידה ו 50,000 ישראלים יחתמו על עצומה שדורשת שממשלתי תדון בנושא מסוים, אני מתחייב לדון בה.
אתה יודע, אני נזכר עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה, אחרי שעיריית תל אביב קיבלה את ההחלטה שלה על הזיקוקים, אני ראיתי שאתה מצייץ, וזה הזמן שאני אומר עוד פעם, מי שלא עוקב אחרי ערן עציון בטוויטר הוא פרייר, כי הוא לא מצייץ, זה לא סיסמאות, זה לא, בדרך כלל השרשורים שלך מאוד מאוד ארוכים, ושווה לקרוא אותם, שווה לקרוא אותם, שווה פעם ביום, אם אין לכם כוח, אז תעקבו אחרי כל אלה שמקשקשים בטוויטר, ופעם ביום תקראו את כל ערן עציון מה שהוא כותב. ואז סייצת, אחרי הזיקוקים, שההחלטה של עיריית תל אביב, זה תוצאה של בדיקה שהם עשו עם הציבור, וזה הזמן לעשות בדיקות עם הציבור, וגם דיברת שאני ממש בשמחה עושה לך PR לחברה שאתה עומד בראשה, כי דיברנו עם מאיה רימר פה, היא הגיעה לדבר על שיתוף ציבור, ועל מה שקרה בקריית טבעון, ואני ממש בשמחה עושה לך PR על החברה הזאת, ותכף נחזור ללפיד, אבל תסביר למה חשוב, בהקשר למה שאמרת על לפיד, שאם 50,000 איש חותמים על משהו, אומרים משהו, אז צריך לדון בזה, ויש אפליקציות לדבר הזה כבר.
כן, אז יש עולם שלם שנקרא שיתוף ציבור, שהוא מאוד מפותח בעולם, והוא מתחיל עכשיו להיכנס לישראל, באמת תל אביב היא חלוצה בעניין הזה, ותל אביב באמת עובדת עם המוצר שהחברה שלי רייזית פיתחה.
רייזית?
רייזית, כן. רייזית מישון להרים את היד ולהרים את הנוכל.
רייזית.
רייז דה אישיו, כן. ובעצם מה שהדבר הזה מאפשר, זה כמו שאמרנו, לתת לתושבים לצורך העניין של תל אביב, או לכל האזרחים הישראלים, בנושאים שקשורים לכל האזרחים הישראלים, להביע את עמדתם, ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות, במקרה של תל אביב, החל למשל, כל תוכנית המתאר של תל אביב, עכשיו עולה לדיון ולשיתוף הציבור, במערכת שלנו. זה תהליך שיתוף ציבור של שנה שלמה, שיהיו בו כל מיני איתרציות, יהיו שאלונים, יהיו דיונים, יהיו כל מיני דברים. תחשוב מה היה קורה, אם ממשלת ישראל הייתה מפעילה כזה דבר.
נניח, אם ראש הממשלה יאיר לפיד, מה הוא יכול לעשות בשלושה חודשים האלה?
אז הוא יכול למשל לומר, אני מתכוון לא רק להילחם במחרבי ומהרסי הדמוקרטיה שמהצד השני, ובמכונת מה שהם קוראים בצדק רב, מכונת הרעל.
תכף נגיע למכונת הרעל בהרחבה.
אני מתכוון לבנות פה סדר יום דמוקרטי חדש, ולהילחם בזרם האחור הזה של הפופוליזם האנטי-דמוקרטי, דרך שיתוף אמיתי של הציבור, באופן מהותי, בהחלטות חשובות, שאני והממשלה שלי נחשוב שראוי לשתף אותם. כמובן, לא כל דבר, לא נתייעץ עם הציבור, האם ומתי, חלילה וחס, לפתוח מלחמה עם איראן.
כן, גם הציבור לא מצפה עם לזה, אני חושב.
אבל למשל, סוגיה כמו תחבורה ציבורית בשבת, זה קלאסי.
אוקיי.
תחבורה ציבורית בשבת, הדבר הנכון לעשות, זה לעשות שיתוף ציבור בכל עיר ועיר, ולתת לעיר, לתושבי העיר, ואפילו עד כדי רמת השכונה, נגיד בערים כמו ירושלים, להחליט אם הם רוצים בתחומם בשבת שתעבור תחבורה ציבורית.
זאת אומרת, נניח האפליקציה שלך, רייזית, אם הממשלה מחליטה לרתום אותה או מתחרה שלך,
כן,
בטח
לא
יהיה
משנה.
מכרה, זה לא משנה, אבל הסוג של מה שאתה עושה,
כן.
אפשר לעשות משאל בכל מדינת ישראל, אז זה רעיון טוב מה שאמרת, לפי ערים ולפי קהילות, כדי שלא יהיה מצב...
לא לכפות על 100 שערים תחבורה ציבורית בשבת,
לא לכפות על
בני ברק, ולא לכפות על תל אביב שיתוק בשבת.
בדיוק, לא לכפות.
ומה שנקרא, הטכנולוגיה קיימת, זה לא אתגר טכנולוגי. זה רק אתגר של מדיניות ושל רצון פוליטי של ראש ממשלה וממשלה, באמת להתחשב לעומק בציבור, וזה גם אינטרס שלהם, כי
לא.
בפועל זה מנטרל התנגדויות.
בדיוק, ואז מה שאתה אומר, שזה מאוד מאוד חכם, אתה אומר, בא ראש ממשלה ואומר, תראו, שאלנו את הציבור, באמת שאלנו את הציבור, ואלה התוצאות בתל אביב, אלה התוצאות ברמת שרון, אלה התוצאות בבני ברק, אלה התוצאות בפרדס קץ, אלה התוצאות בגבעת שמואל, אלה התוצאות בירושלים. אז בירושלים, אם הרוב אומר לא, זה לא, עם כל הצער, ועם כל הרצון של חילונים. ובתל אביב, אם זה כן, אז כן, שבאופן מהותי זה מאוד מאוד מזכיר את ההחלטה על הזיקוקים, שאחרי שהיא קרתה, נורא בירחו עליה. אבל לפני שהיא קרתה, באמת הייתה מחלוקת. אגב, לא רק בין שמרנים לליברלים. היו הרבה...
לא, יש קבוצות לחץ.
ראיתי, גם קבוצות לחץ.
פוסט-טראומטיים, בעלי כלבים.
ובעלי כלבים, שבצדק אמרו לא. ראיתי שהרבה אנשים, גם ליברלים, אמרו, מה, זה חגיגה, וזה חמש דקות. וההכרעה הציבורית ניצחה. לכן אנשים כיבדו אותה.
עכשיו, זה כבר קורה בעולם בהרבה מאוד מקומות, זה קורה בעולם גם ברמות הכי גבוהות, נגיד מפלגת השלטון באיטליה, שנקראת חמשת הכוכבים, היא עובדת ככה כבר שנים, ככה היא גדלה, וככה היא ממשיכה להתנהל, ברמה של דמוקרטיה השתתפותית בתוך המפלגה.
תסביר איך המפלגה הזאת באיטליה של חמשת הכוכבים מתנהלת, שאפשר לייבא את זה לישראל.
זה עכשיו ברמה, אנחנו שלא נבלבל את המאזינים, כן? יש רמה של מפלגה, יש רמה של עיר, יש רמה של מדינה, כל דבר בפני עצמו.
איך הסברת? מה שאתה עושה בקרב חצי מיליון תושבי תל אביב, אתה יכול לעשות בקרב כל תושבי מדינת ישראל.
נכון. מה שקורה באיטליה זה שיש מפלגה שנקראת חמשת הכוכבים, היא נוסדה כבר לפני יותר מ-10 שנים, היא נוסדה דרך אגב על הגלים של מחאה חברתית.
על ידי גרילו.
נכון, פפה גרילו, שהיה מין ליצן כזה.
נכון.
ומי הרגע ראשון נתן להם פלטפורמה דיגיטלית שאפשרה לכל חברי, לכל אזרחית איטלקיה להתפקד למפלגה ולהצביע ולהשפיע על ההחלטות של המפלגה הזאת, וככה הם בהתחלה צמחו מהר מאוד על גלי המחאה החברתית, וכך כבשו את השלטון המקומי בערים המרכזיות של איטליה, אחרי מספר שנים נכנסו לפרלמנט, ואחרי עוד כמה שנים כבשו את השלטון, והם מפלגת השלטון כבר כמה שנים. ואחד הדברים שהדבר הזה מאפשר, אפרופו השסעים הקלאסיים פה בישראל, בין מה שנקרא ימין-שמאל, כל המילים הריקות האלה שכבר מזמן לא מייצגות באמת שום דבר, זה עמדות מורכבות. כי המפלגה הזאת, למשל חמשת הכוכבים, קשה מאוד לתייג אותה במושגים הקלאסיים של ימין-שמאל או שמרנים-ליברליים. בדברים מסוימים ככה, בדברים מסוימים ככה. יש להם קבוצת אזרחים מסוימת, שמגבשת את דעתה, בזמן אמת, על סוגיות מורכבות, במנגנון דמוקרטי, והנבחרים שלה מייצגים את המורכבות הזאת, ויכולים כמובן גם להתאים את עמדותיהם עם הזמן, זה לא קשיח. ככה נוצר איזה משהו שלא נכנע להגדרות המקובלות.
והדבר הזה עובד, כבר כמה שנים.
כן.
עובד, מתייעצים עם הציבור.
כן.
והציבור מחזיר אמון בבחירות.
כן, כן. עכשיו, אם נחזור רגע ללפיד, אצלו זה כמובן קאונטר אינטואיטיב, כי הוא גדל, הוא גידל וגדל במפלגה לא דמוקרטית.
אוקיי. Okay.
מפלגה שמייצגת את ההפך מזה.
אוקיי.
Okay. אבל אני חושב שהוא מבין,
שעכשיו הוא יכול לגדול לתוך הדבר הזה של הדמוקרטיה.
יותר מזה, שהוא צריך. אני חושב שגם הוא, אם יש דבר שגם הוא וגם בנט הבינו בקדנציה הזאת שלהם, זה את עומק האיום על הדמוקרטיה, האיום האמיתי על הדמוקרטיה שמהווה המחנה השני, ושאנחנו רואים אותו מתעצם מיום ליום. ובמקביל, כמו שהרבה פעמים קורה בדרך מרתקת, אנחנו רואים גם מה קורה בארצות הברית.
עם ההפלות.
הדמוקרטיה הוותיקה עם ההפלות, עם טראמפ, עם השישה בינואר, עם ועדת החקירה של הקונגרס.
שחשפה שכמעט
היה ניסיון הפיכה מבפנים.
היה
שם שימוש לרעה בסמכות הנשיאותית של טראמפ, שהיה מוכן לאחז בשלטון בכל מחיר, כולל לגרום לאנשים, לגורמים מוסמכים, לפקידים מוסמכים, למושלים, לזייף תוצאות של בחירות, ובלבד שהוא יישאר בכיסאו.
כולל לייצר מצב שכמעט פנס, אומרים שהוא היה ממש בסכנת חיים ברגע הזה שהם עלו על גבעת הקפיטול, והוא היה אמור להמשיך את התוצאות.
וטראמפ היה, מה שנקרא, היה מוכן לקבל את זה כקולטרל דמג'.
לא הפעיל את משטרת הקפיטול וכולי.
כן, זה באמת, זה דברים
שאי אפשר להאמין שהם קורים, נכון.
וזה בדמוקרטיה הכי חזקה.
אם זה היה בסדרה של נטפליקס, היית אומר, זה לא יכול לקרות באמת, זה רק בסדרה וזה קצת מוגזם.
עכשיו, אם זה קורה שם, בוא נדמיין. לא, א', חלק מהדברים לא צריך לדמיין, כן? ראינו מה נתניהו עשה. אנשים כבר שוכחים שהוא ניסה להחליף יועץ משפטי, טראמפ עכשיו, במסגרת מה שנחשף עכשיו, ברור שהוא ניסה להחליף יועץ משפטי, הוא כבר ממש פיטר יועץ משפטי אחד, וניסה להמליך איזה...
בברון חברון.
איזה זוטר.
בברון כן. חברון.
כן. מה שנקרא, נתניהו עשה את זה כבר קודם.
גם עכשיו היה ניסיון למנות, לא היה ניסיון, זה כאילו... בחרו את אופיר אקוניס לשר המשפטים,
כן?
באמצע מערכת הבחירות.
כן, אז קיצור, אנחנו בעידן שבו אין מעצורים לצד האנטי-דמוקרטי. בוודאי במקרה הספציפי של נתניהו, עם כל התיקים שיש לו על הראש. ולכן, מה עושים כנגד זה? זה לא מספיק לחשוף את הצד השני, למרות שזה חשוב. ושוב, בנט ולפיד עושים את זה עכשיו יותר. בנט למרבה הצער, אמרנו לפני רגע, כבר הספיק לקלקל את מה שהוא עשה בזה שהוא הכשיר מחדש נתניהו רק אתמול. ולפיד צריך לעשות את ההפך. א', לעשות באמת דלגיטימציה מוחלטת לצד השני, אבל זה לא מספיק. הוא צריך להראות איך הוא יעשה דברים אחרת, גם ברמה היותר עמוקה. כי זה, אתה יודע, זה דבר אחד להגיד, אני המחנה הדמוקרטי, ואני דמוקרט, ואני מגן על הערכים הדמוקרטיים, וזה דבר אחר...
לעשות בתקופה שיש לך.
שאתה באמת מחויב לפרקטיקות הדמוקרטיות, ואתה גם תעמיק אותם, ואתה תביא פה חדשנות דמוקרטית. ישראל חדשנית, סטארט-אפ ניישן בכל דבר, חוץ מאשר בפרוצדורות הדמוקרטיות שבהן אנחנו מפגרים.
תגיד, אני רוצה לסיים איתך במשהו שאתה כבר הזכרת, וגם ראש הממשלה בנט, ראש הממשלה היוצא, התראיין על זה בסוף השבוע, ראיתי את זה אצל נחום ברנע, שהוא אמר, אני מתבונן בהערצה ובכאב על מכונת התעמולה שראש הממשלה לשעבר נתניהו בנה ברשתות החברתיות.
כן.
אז תכף תסביר קצת מה זה המכונה הזאת. דרור גלוברמן קצת דיבר על זה בפרק הקודם, תסביר קצת יותר לעומק. ומה שבנט אומר, אני מכה על חטא שלא הקמתי מכונה כזאת משלי, וראש הממשלה שיחליף אותי, להלן ראש הממשלה החדש שנכנס יאיר לפיד, יהיה חייב להקים מכונה כזאת, אחרת הוא לא יוכל לנצח את נתניהו. כן. מה זאת המכונה הזאת?
אני רוצה רגע לחבר פה איזה נקודה, לפני שאני מתייחס ישירות למה שאתה אומר, וזה השאלה של איך בעצם אנחנו יודעים מה הציבור חושב.
אוקיי.
ומי זה אנחנו? אנחנו זה הציבור. איך הציבור יודע מה הציבור חושב? וזה הפוליטיקאים. איך הפוליטיקאים יודעים מה הציבור חושב? והתשובה האמיתית היא שאנחנו נמצאים פה באיזו סטייה מטורפת. כי הדבר היחידי שיש לנו כציבור, ובעצם גם הדבר העיקרי שיש לרוב, אם לא כל הפוליטיקאים, זה מה שנקרא סקרים. ואני חושב שאתה ואני מסכימים שהסקרים, לפחות כפי שהם נעשים בישראל, ברובם המכריע, הם מוטים, מעוותים, לא אמינים, בעייתיים, בכל דרך שלא מסתכלים
עליהם. אנחנו רואים את זה כבר 4 מערכות בחירות, mm-hmm. ולמרות הכל ממשיכים באותה שיטה,
בדיוק.
וזה גם קצת מעצב את דעת הקהל, כי אתה אומר, נניח מפלגה
יודעים?
חדשה, okay. אם לא מסקרים אותה,
נכון.
ולא מדווחים עליה, וכל הזמן מראים שהיא לא עוברת אחוז החסימה, מבזבז קולות, היא לא מבזבזת בכלל, כי רק נכון. במערכת בחירות היא אמורה להראות את המצע שלה,
נכון.
אז לא מאפשרים לה להתרומם בכלל.
אז יש פה המושג הזה שברדוגו, מהנדס התודעה, המציא.
יעקב ברדוגו.
הנדסת תודעה מטורפת. כלומר, בשיתוף פעולה של התקשורת.
אבל לא רק הוא עושה סקרים, כולם עושים סקרים, כולם כל היום אוכלים את הראש עם סקרים.
מאחוז, אני אומר. אז יש פה איזו הנדסת תודעה מטורפת, כוללת את הכל ואת כולם, שעובדת מצד אחד על הציבור, מצד שני על הפוליטיקאים. ומייצרת לנו תמונת מציאות, שהרבה פעמים היא תמונת מציאות כוזבת.
נכון.
עכשיו, איך מחזקים את זה עוד, בנוסף לסקרים? פה נכנס באמת כל עניין של הרשתות החברתיות ומכונת הרעל, מה שנקרא, שזה גם בטוויטר וגם בפייסבוק, בהשקעות דמיוניות של כסף שחור, שלא ברור מאיפה הוא מגיע. יש כל מיני שמועות וזה, אבל ברור שזה עולה הרבה כסף, מישהו משלם על זה, זה לא מפלגת הליכוד, וזה לא איזשהו צינור כסף שהוא שקוף לציבור ומבוקר על ידי מבקר המדינה, כמה שזה בכלל שווה עם מבקר המדינה שנתניהו השתיל. אבל יש פה איזו זרימה עצומה של כסף, להטייה מסיבית של דעת הקהל, באמצעים שאמורים להיות לא חוקיים, וגם אם יש פה בעיה, שוב, בכל העולם, שהטכנולוגיה רצה הרבה יותר מהר מאשר המשפט והחוק. ואין פה באמת התמודדות אמיתית של החוק, החוק לא יודע מה זה בוטים.
החוק מיושן מדי.
לגמרי, החוק לא יודע מה זה בוטים. דווקא ממש לפני כמה שבועות היה ניסיון, נדמה לי, של יועז הנדל, להתחיל לייצר איזושהי הצעת חוק
שתילחם בזה. נכון, הצעת חוק טובה, אבל זה כבר לא יעזור.
נכון. אז השילוב הזה, של מצד אחד דעת קהל שהיא מבולבלת ומוטה על ידי סקרים, מצד שני, מכונת
על ידי סקרים כוזבים, חשוב להגיד כן, את זה כל הזמן.
מכונת רעל שמחזקת את הטרנדים האלה באמצעים ספק חוקיים, ובוודאי ממומנים, או ככל הנראה ממומנים בצורה בלתי חוקית. וכל זה פחות או יותר במעמד צד
צריך,
אחד.
צריך להזכיר למה הם ממומנים בצורה בלתי חוקית, כי רוב החברות שמתעסקות בזה, לא מוצאים אותם בגוגל, ולא מוצאים אותם בפייסבוק, ולא מוצאים אותם, זה לא אי אפשר לחפש חברה כזאת ולזכור אותה. זה חברות שעובדות מתחת לרדאר, לכן גם צריך לשלם להם במדינות אחרות.
כן, וזה הכל
ולכן צריך לשלם להם במזומן, כי זה לא יכול לעבור דרך מערכת בנקאית עם הרישום של המשלם.
וזה עולם שלם שבסופו של דבר, למשתמש התמים ברשתות החברתיות, ומה שקורה ברשתות מתגלגל בסוף גם למדיה היותר מסורתית, הוא לא יודע, הוא לא מבין את הנבחי הדינמיקה הזאת. הוא רואה שלמשל, לציוץ של נתניהו יש 100,000 לייקים.
והרבה מאוד תגובות מפורטות, מנומקות, כן. אינטליגנטיות.
אז הדימוי הוא שנתניהו מוביל ברשתות החברתיות בתמיכה של הציבור הישראלי. והאמת היא שרוב גדול של אותם לייקים הם לייקים קנויים של פייקים ושל בוטים, וזה מייצר תמונה שהיא מובטת. עכשיו שוב, זה לא רק בעיה ישראלית, זה בעיה בכל העולם.
וגם אבל... את זה לדעתך ראש הממשלה לפיד יכול לפיד, לשנות
דווקא,
את זה?
שוב,
בשלושה חודשים
פה,
האלה?
הוא צריך להתחיל לדבר על זה.
נניח כבר... לקחת את התוכנית של יועז הנדל ולהעצים אותה, ששר
כן,
התקשורת.
כן, נגיד, החוק הראשון שאני, שממשלתי החדשה תעביר, יהיה חוק שמנקה את הרשתות מכל הרעל שהמכונה הזאת מפזרת, ומחייב...
ואז כדי לייצר אמון בהצהרה הזאת, אתה אומר, צריך לעשות ממש ישיבות ממשלתיות, צוותים ממש שעובדים, מראים כן. לציבור שההחלטה הזאת כבר כן. עברה צוותים, לא שמקימים ועד אחרי הבחירות.
יותר מזה, גם משקפים בזה את הציבור. עושים הליך של שיתוף ציבור.
עם רזית.
כן. כן. רואים מישהו אחר.
ברור, ברור, כן. ברור, ברור. אני אומר את זה כי...
הפואנטה היא שיתוף הציבור.
לא, כן. אני אומר כן. את זה... כן. תראה, זה הרי לא כן. תוכן ממומן, אתם כן. לא מממנים אותנו. כן. אני אומר את זה כי אני כן. התלהבתי, כי כשאני ראיתי שחברים שלי, שרובם ליברלים, נורא נורא מתווכחים על אם צריך זיקוקים ולא צריך זיקוקים, ואז הבנתי ששאלו את הציבור, וזה מה שהציבור מחליט, אז זאת ההחלטה הנכונה, אין ספק, וצריך לעשות, כן. צריך לעשות זה אותו דבר בדברים האחרים.
כן.
בקיצור לסיכום, אתה אומר...
אני אומר לי, יש לו הרבה מאוד עבודה, ויש לו את היכולת לעשות אותה.
ויש לו את היכולת להוכיח שגם בתקופת בחירות, שיש נועל שכאילו אי אפשר לקבל החלטות, חוץ מעניינים ביטחוניים, הוא יכול לעשות הרבה הרבה שינויים דרמטיים, בשקיפות, בנגישות, בלהראות לאנשים שהוא באמת הולך לשנות את המדינות, ולגרום להם להאמין לו בצורה כזאת, שהנראות של הממשלה שלו תהיה ממשלה שפועלת, מקדמת את החלטה עד ההצבעה בכנסת, ההצבעה בכנסת תהיה בכנסת הבאה, אבל לא תהיה טענה אחרי הבחירות שצריך להקים ועדות. הכל יהיה מוכן להחלטות.
הוא צריך בהחלט לנסות לעשות את המקסימום של זה, ולסגור את הפער אמון הקשה מאוד הזה שקיים בין הציבור לבין המנהיגים שלו, ודווקא, שוב, בגלל הרקע שלו, בגלל היכולות התקשורתיות שלו, ובגלל העובדה שהוא יושב לראשונה בכיסא ראש הממשלה, ויהיה לו את הדבר הזה שיש לכל מי ש... מופיע בציבור בפעם הראשונה כראש ממשלה, יהיה לו איזה קרדיט בהתחלה, יהיה לו איזה סקרנות, יהיה לו איזה יכולת באמת לייצר אימפקט. ונאחל לו הצלחה בשם הישראלים הדמוקרטיים.
טוב, אתה מבין עכשיו למה הזמנתי אותך, כי לא טעיתי, אתה הכי חכם והכי חדשן והכי ראש פתוח והכי חושב מחוץ הקופסה, ואתה לא עזוי, אתה היית שם, היית סגן יושב ראש המל"ל, אז אתה יודע בדיוק על מה אתה מדבר ומה באמת אפשר לעשות בחיים. רן עציון, אחלה, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי. טוב, למרות שזה פרק ספיישל, אתם יודעים, בסוף אנחנו גם כבר שותים אלכוהול, אז עומר הביא פה, אני לא יודע מאיפה הוא שלף את זה, תמיד, יש לו אלכוהול תמיד מוכבה, אבל הוא הביא משהו שלא שתיתי כבר שנים, זה וודקה אספרסו. עכשיו, זה נראה סחי, אבל גם אני, שאני עיקר אוקראיני ואני יודע לשתות, זה וואלה... 16.5 פה אני כבר קצת צועל.
20 שנה באוסטרליה.
20 שנה באוסטרליה, זה יובל גורביץ'.
בקשר לשתייה.
יובל גורביץ' ולהקתו מפה, נכון?
כן, להקה מפה.
להקה מפה.
יובל גורביץ' ולהקה מפה.
ומי עוד איתך? יותם נויהאוז?
ניו-האוז.
איך הפכת את זה לניו-האוז? הפכת אותו לאמריקאי. זה נויהאוז, לא? נויהאוז. נויהאוז, מה הפכת את זה? זה... אבל אני אתחיל עם גלוברמן. למה אני אתחיל עם גלוברמן? כי גלוברמן הוא הקלידן פה, יותם נויהאוז הוא על הבאס, ואתה, יובל גורביץ', מה, אתה על גיטרה ושר, נכון?
אני על גיטרה ושר, כותב את החומר, מאבד, מוצא.
אז רגע, אני צריך איזה מילה אחת, כי אנחנו עושים פרק ספיישל, כי ממש עכשיו זה קרה, שיער לפיד נהפך לראש ממשלה, אמרתי בתחילת הפרק, זו לא הפיכה, זאת נהייתה השיטה הדמוקרטית במדינת ישראל. הממשלה סיימה את כהונתה, ובאותה שנייה התמנה ראש ממשלה חדש, קוראים לו יאיר לפיד. הקסם הזה של השינוי הדרמטי הזה, הקופירייט, זה לביבי נתניהו ולבני גן, שהמציאו את הדבר הזה, ראש ממשלה חליפי, שנקווה ש...
יעיפו את זה.
יעיפו את זה לכל הרוחות אחרי הבחירות, ונפתלי בנט, ראש הממשלה היוצא, שלפני דקה היה ראש הממשלה, סיים את כהונתו, ואז יאיר לפיד נכנס ללשכה, וכל הדבר המטורלל הזה קורה במדינת ישראל. ועשינו שיחה מאוד מעניינת עם רן עציון, כאילו, איך ראש הממשלה יכול בתקופה שהוא ראש ממשלה מלא מלא, אבל רק על עניינים ביטחוניים, אין לו באמת כנסת, ולמרות שהיא כאילו קיימת, והיא כאילו עוד יכולה לקבל החלטות, אבל זה לא רציני שיתקבל החלטות.
נותן עבודה צ'ייסר, אלדד.
צ'ייסר נותן עבודה, זה עולה לי פה חבל על הזמן, ואין לו באמת ממשלה, כי בעצם כל חברי הממשלה שלו רבים על הקולות, ואז אם הוא עושה משהו טוב, זה, והוא נתן פה כמה עצות מאוד מאוד מעניינות, אבל בסוף דיברנו על משהו שאיתך גלובי דיברנו לפני, אני חושב לא הפרק הקודם, הפרק הקודם קודם, על מכונת, מה שקוראים מכונת הרעל של נתניהו, ומה שנתניהו קורא המכונה שלי ברשתות, וזה זכותי, אבל ראיתי ביום שישי רעיון של נחום ברנע עם ראש הממשלה יוצא נפתלי בנט, ושם בנט אומר בין שאר הטעויות שלו, אחת הטעויות הכי גדולות שלי שלא הקמתי מכונה מתחרה למכונה של נתניהו, ואני מציע למחליפי, אם הוא רוצה לנצח את נתניהו, להקים מכונה
מקבילה,
מכונה
מתחרה.
מתחרה שתוכל לנצח אותו, כמובן לא מכונה שתרעיל, אלא מכונה שתרים, לא משנה. אז קודם כל תסביר קצת יותר מה זה המכונה של נתניהו, אחרי זה אני אספר לך איזה סיפור של משהו שאני ראיתי לפני כמה שבועות בעיניים שלי, ואז תסביר, האם מה שנתניהו אומר, שבנט אומר זה מופרך, אפשר להקים מכונה מתחרה כזאת? זינה של כסף, זינה של רצון, זינה של... יאללה, דבר.
שמע, אתה זוכר מתי נתניהו אמר בפעם הראשונה, בפעם הבאה אני חוזר לשלטון עם עיתון לידי. מתי זה היה? 99, כשהוא איבד את הראשות הממשלה הראשונה. נכון.
לברק.
לברק. אז קודם כל בוא נבין באיזה איחור בנט נופלת לו אותה תובנה, הוא 23 שנים אחרי.
וואלה.
עכשיו 23 שנים אחרי...
אז כאילו זה ה-99 שלו, שהוא מבין שהוא צריך לחזור, עם עיתון, לאלן, עם עיתון, בדיוק. מכונה.
עכשיו, מאז, זה לא רק 23 שנים של שנים, אלא 23 שנים של התפתחויות טכנולוגיות, תקשורתיות, תודעתיות, פסיכולוגיות, תעמולתיות, שנתניהו is mastering it ברמה בינלאומית.
המכונה היא נתניהו.
נכון, אבל יש לה עוד הרבה זרועות.
רגע, גלובי אמר לי משהו לפני כמה שנים, ש-2007 הייתה שנה מכריעה, כי ב-2007 גם המציאו את הענן, גם המציאו את המכשיר, וגם המציאו את הרשתות החברתיות. כן. וכשכל הדברים האלה מתחברים, זוהי המכונה.
זוהי המכונה, זה התשתית של המכונה, עליה היא... עכשיו אתה צריך להבין איך להפעיל אנשים בעזרתה, אוקיי? ובאמת אין בעולם, אני חושב, מישהו שדומה לנתניהו ביכולת הזאת שהיא מדהימה, ואתה יודע, אמרנו מכונת רעל, תייגנו את זה באופן מאוד ברור פוליטי, בוא שנייה נוציא את המילה רעל,
אמרתי,
מכונת הפצת תכנים,
נכון.
כל הכבוד. הלוואי של רשות מדינת ישראל הייתה מכונה כזאת, אוקיי? כל הכבוד.
זה חוקי?
או, זאת השאלה. אני יכול להגיד על מה שאני ראיתי בעיניים, בסדר?
אוקיי.
על מה שאני ראיתי בעיניים, זה כמות לא הגיונית ולא פרופורציונלית של לייקים והדהוד לתכנים שלכאורה לא, זה לא הגיוני. אוקיי? הנה דוגמה ממש בסוף השבוע, עלה על זה רן הר נבו, היזם המדהים, המבריק, שפרופסור אבי בן שמחון בטוויטר כותב, שבוע טוב לעם ישראל, או שבת שלום לעם ישראל. כמה לייקים זה צריך להביא?
כלום? כלום?
הביא 1,500.
וואלה.
זה לא יכול לקרות בלי יד מכוונת. זה לא יכול לקרות.
אז אני רוצה לספר לך סיפור.
כן.
אני לפני כמה שבועות, אי שם בארץ, הזמינו אותי איזושהי חברה, הזמינה אותי לראות, ראיתי את זה בעיניים, לא מסיפור ולא משום דבר. אני ישבתי בחדר, עוד איזה שלושה אנשים, אף אחד מהם לא פוליטי, אף אחד מהם לא קשור למפלגות. הם הראו לי את הטכנולוגיה שלהם. הם הראו לי איך יש באמתחתם 57,000 פרופילים ברחבי העולם. הם הראו לי שלפרופילים האלה יש חשבון פייסבוק, חשבון טוויטר, חשבון אינסטגרם, חשבון טיק טוק, חשבון ביוטיוב, חשבון מי שלא יודע בעולם הקריפטו ובעולם ה-NFT, יש, אני קורא לזה וואטסאפים במרכאות של המטבעות. אנשים שסוחרים במטבעות, הם לא מדברים ביניהם בוואטסאפ, הם מדברים ביניהם בוואטסאפ המיוחד של הקהילה הזאת של המטבע, אז יש להם את כל הדבר הזה. יש להם ארנק שיש בו כסף, לא הרבה, אבל כסף, לענן ארנק פעיל. יש להם תמונה שהיא תמונה שהיא לא לגמרי גנובה מהרשת, כי עוברת איזשהו עיבוד, ושיא השיאים של השיאים, יש להם טביעת אצבע, כי חלק מהמכשירים לא מאפשרים לפתוח יותר מכך וכך פרופילים, אז כדי לפתוח את הפרופילים האלה, יש להם גם את הטביעת אצבע.
זה כמו אחוז ההצבעה בבני ברק, 107%,
כזה. ואז הם מראים לי איך תוך, הם אומרים לי, תשמע, תוך 4 דקות עם דוד על השעון, אנחנו, תגיד מה אתה רוצה, מה השם, מי הבן אדם, איך הוא נראה, אנחנו פותחים לבן אדם אחד את כל הסריה הזאת של חשבון טיק טוק, חשבון זה, חשבון זה, חשבון זה, חשבון זה, חשבון זה. ואז הם מראים לי, אחרי שהם מראים לי, הם עומדים בארבע דקות, ביג טיים, אפילו 10 שניות פחות, ואז הם מראים לי איך הם מסמנים. שאלו אותי, נגיד, על איזה סוג של פוסט אתה רוצה תגובה, בכל העולם, כן, אפשר לעשות זה כמובן לכל מדינה, בעברית ושפות וכולי, איזה סוג של תגובות אתה רוצה, נגיד, לא רק great, אלא משהו יותר מנומק, ואיך תוך, הלכנו, הם יצאו לעשן, יצאתי איתם, אני לא מעשן, אבל יצאתי איתם לגג, שתינו, אכלנו, אנחנו חוזרים אחרי כשעה, 60% ביצוע. זאת אומרת, 60% ביצוע של ה-50 וכמה שאמרתי, 1,000 פרופילים, מה שאמרתי, כי חלק זה עוד לא בדיוק התחבר, וחלק כן התחבר, וחלק הבדל לשעות, וחלק זה וחלק ההוא. אז זה מכונה מטורפת. אז מה זה לא רק לייקים, ולא רק תגובות בעד, ולא רק תגובות נגד. זה מכונה שכשאתה, עכשיו, אם הייתם רואים את המקום שבו אני נפגשתי, זה לא עזריאלי 17 קומות. זה 5 אנשים, באיזשהו מקום אי שם בארץ, שאתה מגיע מהחנייה, אתה אומר, אלוהים אדירים, זה עזה פה, כמה זה מתונף, כמה זה מלוכלך, כמה זה זה, כמה זה ההוא. אתה נכנס למשרד, חביב, נחמד, עושים לך אספרסו, אתה שותה משהו קר.
ככה התחיל ביל גייטס.
ובדיוק, כמו הגרה של ביל גייטס, ואתה רואה איך המכונה הזאת עובדת. אז איך אפשר להקים מכונה מתחרה כזאת?
שמע. קודם כל, בואו לא נשכח, אנחנו מתעסקים במכונה האינטרנטית, אבל לנתניהו הייתה עוד קודם, לא פחות חשוב, מכונה תקשורתית, נכון? ישראל היום, ערוץ המורשת, יש לו הרבה אנשים, קודם כל, חשוב להגיד, יש הרבה אנשים שתומכים בו, וזה מעולה, וזה מותר להם, וזה
מותר
בסדר
להם
גמור.
מותר להם לגמרי.
לגיטימי וטוב וראוי, האיש ציוני והכל בסדר.
וחצי עם תומך בו, וזה לגיטימי לחלוטין.
יש גם בהם הרבה עיתונאים, שמזדהים פוליטית, אגב, בניגוד לעיתונאי הצד השני שפחות מזדהים, נכון? לא שמעת את הצד השני, במרכאות, את עיתונאי המיינסטרים אומרים למי הם הולכים להצביע. אז יש להם כבר יתרון מובנה. אוקיי, זה עוד בלי האינטרנט. הוא כבר צעד קדימה. עכשיו, אם בנט רוצה לרדוף אחריו, אז הוא צריך, אחד...
עזוב בנט, יש עכשיו ראש ממשלה חדש, לפיד, ל3 חודשים יפה. הקרובים. הוא יכול להקים מכונה כזאת?
לא, מה פתאום, מה פתאום, גם לא להתקרב. תשמע, אל תשכח, הוא צריך אלי הון, שישימו לו המון המון כסף בכיס, כמו של נתניהו יש כבר שנים, לא חשוב הנסיבות, למה, מה עודד אותם לעשות את זה, ומה האינטרסים שלהם. אגב, אני מאמין שחלקם באמת מאמונה שביבי טוב לישראל, ועל זה משנה כסף, על הכיפק. 2, כלי תקשורת ועיתונאים שמוכנים לעבוד בשבילו במוצהר, במפגין, ב-100% כל הזמן, ברשתות, בטלוויזיה, בכל מקום. לא מכיר את זה בדיוק ללפיד, לא ככה.
לליברלים יכול להיות דבר כזה?
או. והדבר השלישי, רגע, השלישי זה המכונה האינטרנט שצריך להקים הטכנולוגית שתתארת חלקה, כן? והרביעי זה הנכונות להשתמש לפחות בחלק מהתשתית הזאת, בשביל להפיץ כל סוג של טקסט, כל סוג של מסר, אמת או לא אמת, רעיל או לא רעיל, מכפיש או לא מכפיש, אגב, יכול להיות דיבתי, לא מעניין אותם. אני ראיתי בעיניים חלק מהטקסטים האלה, שמע, זה לא יכול לעבור אם אתה טוען שיש לך סט ערכים עדיף על זה, אוקיי? אז מראש, אני לא רואה איך המלחמה הזאת יוכל לנצח.
אנשים ליברליים, יכולים להקים דבר כזה, או שאין להם ברירה אלא להקים דבר כזה?
אם אתה מוכן להוריד את הכפפות לגמרי, ולהישאר עם סכינים, ולעשות הכל, כולל להפיץ דברי השמצה ושקר, אז כן, האם אתה נשארת עדיין ליברלי?
שאלה טובה, ואני
אומר, אני
אומר לכל החברים הליברליים שלי, לכל החברים הליברליים שלי, אפרופו גם השיחה הקודמת איתך, נניח שעכשיו אתה חי בארצות הברית, ועברה החלטת בית המשפט העליון על ההפלות. האם אתה מוכן לעשות הכל כדי להילחם בהחלטה הזאת? הכל זה אומר, לבנות מכונה כזאת. לבנות מכונה כזאת שתעשה את ההפך. אני לא בטוח שהתשובה היא שלילית, אבל בוא נעבור למוזיקה, יאללה.
יאללה.
אני חושב שזה הכל עניין של הון. ביבי או אייל הון.
אל-און, אבל יש ברוך השם גם אל-אלונים גם מהצד הדמוקרטי. אבל יאללה, דבר על מוזיקה.
ראש הממשלה הוא אל-הון.
אז יודע מה, יובי, תרשה לי רגע להציג אותך, בסדר?
כן, תציג את יובי.
הסיבה שאני מנגן עם האיש הזה כבר אוטוטו 20...
למרות שיש לך להקה משלך נאצ' חמדי וכו'.
כן,
אני הרבה לפני.
הרבה לפני. תשמע, נאצ' חמדי לא יודעים, אבל הרבה מה שהבאתי לתוך הלהקה הזאת, אני, זה למדתי ממנו.
וואלה.
כן. האיש הזה שם אותי על במה נגד רצוני לפני 20 שנה.
וואלה.
נגד רצוני, זה היה אונס. וממנו למדתי רוק אנרול בדרך הקשה, טירונות לפרצוף.
20 שנה אתם מנגנים ביחד? וואלה.
עם דרור. יש כן. כן, יש נגנים בלהקה שהם נגנים איתם 25 שנה.
וואלה.
נכון, אסף. ותשמע, האיש הזה בניגוד לכל העולם שאנחנו מדברים עליו, של תעמולה ושקר וגם שיווק ויופי וליטוש ורמאות, זה 100% אותנטי. What you see is what you get, חד לפרצוף, זה מה יש. ואני מת על האותנטיות הזאת.
אז לא רוצה כסף.
רגע, אז קודם כל נגיד...
לא רוצה כסף.
קודם
לא כל... רוצה... כסף.
זה נכון.
שמעתם בעולם? לא, יש פה אחד שלא רוצה כסף. זה מוזר.
ובכל זאת, יש לכם הופעה שאתם פותחים קופות מתי?
אנחנו פותחים, אני לא יודע, הקופה כבר בלוונטין 7 נפתחה מזמן.
לוונטין 7 בתל אביב?
כן, נפתחה מזמן לרכישת כרטיסים. חבר'ה, תרכשו.
תראה כמה הוא לא רוצה. יובי, הפרטים הם ככה, לאן הפרטים? 4 ביולי, בשעה...
בשעה 9 בערב, 1:08.
יפה. אנחנו נארח שם את חמי רודנר ואסף שריג מאיפה הילד?
איתן רדושינסקי מהמידנייט פיקוקס ויהיו אורחים ויהיה שמח.
ואת יותם נויאוז שמנגן על בס.
ברור.
רגע.
ואת אסף ויוני.
ואת אסף ויוני, תגיד את השמות המלאים שלהם.
אסף אנגל המתופף ויוני...
דנור,
הגיטריסט.
עכשיו, לוונטין זה אחד המקומות הכי יפים בתל אביב להופעות, הכי מרגשים שאני...
אנחנו התחלנו, אני התחלתי שם.
שאני הכי מתעלם, לא מזמן ראיתי שם את ראואל דניר, זה אחלה מקום, ויאללה, נגנו לנו, מה אכלנו את הראש?
בואי נגן משהו אקוסטי, רק להזכיר למאזינים שהמופע החשמלי הוא הרבה יותר בועט ממה שאתה
קוראים. המופע החשמלי הוא הרבה יותר בועט.
ניתן לכם טעימה.
מרגש, יובי, מרגש.
עומר שמנהל פה את האולפן, הוא לא מרשה להביא יותר משני כלים, ואחרי שהוא אמר לכם 200 פעם לא להביא יותר משני כלים, הבאתם שלושה, יאללה, תנו בראש.
חולף עובר יותר מהר בתנועה אתה הולך כאילו אין שם שלט ושוב עוצר הרגע הוא שלך וכשזה עובר רק היא תמיד נשארת והרוח הגוברת קובעת לגבול על סף הכאב בנימה מלטפת לה בשיער ולי את הלב ובדקות מטורפת חולפת שנייה ואנחנו הולכים מעלים בשלכת ועם קולה עוברים ושבים חולף עובר יותר מהר בתנועה אתה הולך כאילו אין שם שלט ושוב עוצר הרגע שלך וכשזה עובר רק היא תמיד נשארת והרוח הגוברת קובעת לגבול על סף הכאב בנימה מלטפת אלא בשיער ולי את הלב ובדקות מטורפת חולפת שנייה ואנחנו הולכים עם העלים בשלכת ועם כל העוברים ושבים חולף עובר הרגע שלך וכשזה עובר רק היא תמיד נשארת נשארת נשארת
רגע, אתה לא רוצה כסף, אבל תקפוץ. עוד פעם, מתי ההופעה?
הופעה ב-4 ביולי, בשעה 9, בלוונטין 7, עורכים חמי רודנר, אסף שרג מאיפה הילד, ואיתן רדושינסקי.
לוונטין, תל אביב, תבואו, אני בא, ואם אתם לא באים, אתם פריירים, תכף תתנו לנו
עוד... חבר'ה, אתם הולכים לקבל בראש פאנק בכלל, אתם מתכוננים. זה נשמע קצת כמו שירי ארץ ישראל, זה לא.
זה יפה,
זה נשמע מעולה, זה גרוב מטורף, וברור ששומעים את זה בלוונטין, תל אביב, זה יעוף לנו הראש.
אגב, דרך אגב, בקשר ללוונטין, אנחנו אחת הלהקות הראשונות שהופיע שם.
וואלה.
בתקופתו. יש ביוטיוב, תסתכלו, חי בלוונטין, מי שרוצה להיכנס ליוטיוב, יש גורביץ' חי בלוונטין מאותם שנים.
רגע, מה זה אותם שנים? מה זה בתקופתו?
אותם שנים לפני 15 שנה. וואלה. שהלוונטין נבטח.
זאת אומרת, 5 שנים.
היום יש, תראה,
הכל... גלוברמן היה כבר 5 שנים בלהקה, שהסכמת שהוא...
יש יום הולדת, כל העניין הוא שיש ללוונטין חג יום הולדת, אנחנו בשבוע של החג יום הולדת של הלוונטין, ואנחנו בדיוק בגיל של הלוונטין, מבחינת הלוונטין.
אז לפני שיותם נויהאוז נותן פה בראש עם הבאס, ודרור גלוברמן נותן עם הקלידים, ויובו גורביץ' נותן בראש בשירה ובגיטרה, ואני אומר לכם עוד פעם, יש גם את אסף,
אסף אנגל על התופים, ויוני דנור על הגיטרה, הרכב מלא.
חמי רודנר מצטרף אלינו לשיר עם אסף שריג מאיפה הילד.
תיתנו רגע בראש, ואנחנו נפרדים מעוד פרק, פרק מיוחד שעשינו לרגל התמנותו של ראש הממשלה יאיר לפיד, לראש ממשלת ישראל, שלא בהצלחה שלנו, בהצלחה בלי קשר לדעות הפוליטיות שלכם, אנחנו צריכים ראש ממשלה טוב, גם לתקופה הזאת, תודה לשקד, עורכת התוכן הכי טובה בארץ, ולעומר, עורך הסאונד הכי טוב בארץ, יאללה, יובי, תן בראש.
נקדיש לו את השיר הזה.
סלבי, לעם ישראל! לעם ישראל, סלבי! טוב תרוץ, טוב תרוץ ואת כן! כן! 1, 2, 3, 7! ימים יפים יותר מאלה זה סיפורי כמו אגדה שלא נגמרת רק במילים
המציאות חולמת את עצמה בהקיץ כשהיא מתעוררת זה ממה שהוא נפיץ טוב תקום ותלך רק תרוץ אחריה עם לב מתפוצץ תהיה שמח אם לא תצחק תבכה עושה להבין עושה להבין ימים חלפו והתמכרתי לסיפורים מהגדה מזמן כבר מתה זה רק מילים והמילים האלה הן חלום והקיץ על נשיקה שיש בה משהו נפיץ טוב תקום ותלך מה קרה לך אתה מתרקח או סתם נשבר לך להעמיד פנים עושה להבין עושה להבין yeah. עושה להבין מה קרה לך סתם נשבר לך להעמיד פנים שסלע ו...
תודה רבה, מה המצב?
תודה רבה לך.